פסוק כ"ח. לא, בעצם יותר מזה, פסוק כ"ט. ראו כי השם נתן לכם השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי. איך אפשר לפתוח את החלונות? אנחנו פשוט נחנקים פה. נותן לכם ביום השישי. מה? המזגן עובד? אני מסופק. כן. כי השם נתן לכם השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים שבו ישתחתיו, על יצא איש ממקומו ביום השביעי, וישבתו העם ביום השביעי. עכשיו, ההלכה, אם כן, המקורית של השבת, זה שלא לצאת. נכון? איזה איסור יש לצאת בשבת? כתוב, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. מי שיודע הלכה? עירוב? מה עירוב? יפה, יש בזה שתי שיטות. אחת השיטות זה מה שאתה אמרת, איסור תחומין. שאדם אסור לו לצאת מחוץ למקום היישוב מרחק מסוים, שהוא מן התורה 12 מיל ומדרבנן 2,000 אמה. וזה לא קשור לשאלה אם הבן אדם נושא איתו חפץ כלשהו או לא. זה נלמד מהפסוק הזה, על יצא איש ממקומו. ויש אומרים שבכלל, הרי זה מחלוקת אם מן התורה יש איסור תחומין או לא, מי שאומר שזה לא משום איסור תחומין, איך הוא יסביר על יצא איש? משום, במובן של על יוציא איש. זאת אומרת, אדם לא יצא ללקט את המן. כדי ללקט את המן, היה צריך לקחת כלי. ברגע שאדם יוצא, הוא יוצא עם הכלי. ואז זה איסור הוצאה מרשות לרשות, בלי קשר לתחומין. בסדר? מה זה טלטול? הוצאת כלי לא נקרא טלטול. הוצאת כלי לא נקרא טלטול. טלטול זה לגבי דיני מוקצה, בתוך הרשות, בתוך הבית. אתה מדבר על שלושה איסורים שונים. יש איסור מוקצה, שאסור לטלטלו אפילו בתוך הבית. יש איסור הוצאה מרשות לרשות. זה לא נקרא טלטול. זה נקרא להוציא חפץ החוצה, שזה אסור. כן? וזה איסור מחד מלמתת מלאכות. הדבר השלישי הוא איסור תחומין לצאת אפילו בלי כלי מעבר למרחק הקבוע בהלכה. עד כאן ברור? יוצא לפי זה, איך שלא נסביר את זה, בין שנסביר שמדובר באיסור תחומין, בין שנגיד שמדובר בהוצאה מרשות לרשות, דבר ברור הוא שההלכה המקורית של השבת איננה הלכות בורר, או הלכות הבערה, או הלכות תוכן, אלא ההוצאה מרשות לרשות. כלומר, דבר שקובע את האדם במקומו. כלומר, השבת במקורה היא מה שמונע מן האדם להתפתח. כי ההתפתחות יסודה ביציאה מן המקום, אתה נשאר במקום שבו אתה. מה זה אומר? שהשבת זה מין השתקפות של העולם האידיאלי. העולם המושלם, שבו אין עוד לאן ללכת, בבחינת ישיבה, כן? וישב יעקב בארץ מגורי אביו. ביקש יעקב אבינו לשבת בשלווה. זה עוד לא היה זמן, לכן קרה מה שקרה. אבל האידאל הוא, העתידי, זה הישיבה. כן? צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. אז יש משהו מזה ביום השבת. כן. כן. בחברון, אמר? חברון, כן, חברון, נו.
אז מה באמצע יש שם
דיון? זאת שאלה יפה, שיש לי עליה תשובה, ואף על פי כן אני לא אענה. למה? תגיד למה. כי זה לא הנושא של השיעור. לא, אני מסכים, אני מדבר לך. הנושא של השיעור זה לימוד הפסוקים של ספר שמות. בסדר? מאחר השאלה שלך היא מעניינת מאוד, ויש לי אפילו עליה תשובה, אבל אני לא יכול לענות, בגלל שזה יוציא אותנו מהנושא. כן, בבקשה.
כל הנושא של המן בא בגלל התלונות של העם.
כן.
אני מבין שהתלונה זה תוצאה מחוסר אמונה. איך אנחנו צריכים להבין את העניין של התלונות?
אתה שואל, האם התלונות של בני ישראל מורות על חוסר אמונה? התשובה היא לא. אדם שאין לו מה לאכול, זה נורמלי שהוא ידרוש אוכל. אין לו מה לשתות, זה נורמלי שהוא ידרוש מים. בסדר? טוב. כן. נכון. יפה. האם מבריאת העולם ועד השבת של פרשת המן הייתה איזושהי משמעות לשבת? התשובה היא כן. היה אצל הבבלים העתיקים, היה יום שקראו לו שופטו. שופטו. שופטו, זה שבת בעצם. רק שהוא לא היה כל שבעה ימים, הוא היה כל שבעה ימים, אבל לא של ימי השבוע, אלא בימות החודש, ביום השביעי, ה-14, ה-21 וה-28 בחודש. או, ככה, ככה, מה? מה? והחודש היה או של 29 יום או של 30 יום. אבל תמיד בתאריכים קבועים בחודש היו עושים את יום השופטו. יום השופטו לא היה יום שביתה, אבל הוא היה יום שנחשב ליום מאיים. ולכן קשרו אליו את הכוכב שבתאי, שסברו שהוא גם כן כוכב מאיים. כן? והחידוש של התורה זה שדווקא היום הזה שכולם חושבים אותו ליום מאיים, הוא יום השבת, הוא יום קדוש וכו'. בסדר? יש אפילו בפוסקים דיון לגבי מי שנהג, יש כאלה שכתבו לא לעשות קידוש בשעה הראשונה של השבת, כי אז זה בשליטת מזל שבתאי וזה סימן רע. אז ארוך השולחן אומר, חלילה לישראל מלינוק מנהגי עבודה זרה. כן, עד רבה, הרי כל העניין של השבת זה להראות שמה שהגויים סוברים כדבר נורא, זה יום גדול וקדוש. בסדר? כן. הם היו מן הסתם מציינים את יום השופטו באיזושהי צורה. אינני יודע איך. אין? אבל זה לא יום השבת שהתורה דיברה עליו. יש אפילו מדרשים שמשה סידר כבר במצרים. לפי המדרשים, כאשר משה היה עוד נסיך במצרים, הוא יעץ לפרעו לתת יום מנוחה לעבדים, כדי שהם יעבדו יותר טוב. כן. אבל זה, כל זה, אין לזה זכר בתורה. מעניין מאוד שהשבת נחשבת למצווה בפני עצמה לעומת כל שאר המצוות. למשל, בספר יחזקאל, הנביא מתלונן על זה שעם ישראל עבר על דברי תורה. כתוב ככה, את חוקותיי לא שמרו, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ואת שבתותיי חיללו מאוד. זאת אומרת שהשבת כאילו מוצבת בתור מצווה בפני עצמה, שעליה לא נאמר וחי בהם. זה מעניין. יש דיון שלם בגמרא, במסכת שבת, מאיפה יודעים שפיקוח נפש דוחה את השבת. מביאים פסוקים בלי סוף, ורק הדעה ה-11, אני חושב, מביאה את הפסוק אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וחי ולא שימות, מכאן שאפשר לחלל את השבת בגלל פיקוח נפש. זה מעניין מאוד, כי הרי לכאורה, הדבר הזה הוא קלאסי על כל המצוות כולם. אבל כנראה ששאר הדעות בגמרא הבינו שאי אפשר ללמוד וחי בהם על השבת, בגלל הפסוק הזה ביחזקאל. כי כתוב, המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ואת שבתותיי חיללו מאוד. אז משמע, אף על פי שלהלכה, כן לומדים מהפסוק הזה, שאפשר לחלל שבת מכוח נפש, זה אומר משהו לגבי מהותה של השבת, שהשבת איננה בכלל וחי בהם, אלא שהשבת זה אדרבה, זה עצירת החיים. זה מדרגת חיים אחרת, אפשר לומר. בסדר? לא אמרתי את זה. אני אמרתי שיש לי לראות מדוע הגמרא מתלבטת מאיזה פסוק לומדים שפיקוח נפש דוחה את השבת. לכאורה הפסוק וחי בהם הוא טוב לכל המצוות והשבת בכלל. אז אני אמרתי, כיוון שייתכן שהסיבה היא מפני שבספר יחזקאל השבת מוצבת כמצווה שהיא מחוץ למצוות שיעשה אותם האדם וחי בהם. ולכן היו צריכים ללמוד מפסוק אחר, שפיקוח נפש דוחה את השבת. האם אתה הבנת מה שאני אמרתי? אז אני ארזור. אני דן עכשיו, לפי ההלכה, אני חייב. כשתלמיד לא מבין, אומר הרמב״ם, הלכה, הרב חייב לחזור. אז אני חוזר. בספר יחזקאל, לא, הגמרא, במסכת שבת, יש לה דיון ארוך, מאיפה לומדים שפיקוח נפש דוחה את השבת. האם את כאן ברור? ורק אחת, רק דעה אחת, והיא הדעה האחרונה, מביאה את הפסוק שרגילים להביא, בשביל להגיד שפיקוח נפש דוחה כל מצווה, שהוא הפסוק אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. עד כאן ברור? לכאורה נשאלת השאלה. מדוע הגמרא לא חשבה כדבר פשוט להביא את הפסוק אשר יעשה אותם האדם וחי בהם? למה הייתה צריכה פסוקים אחרים? עד כאן ברורה השאלה? כן או לא? בסדר. תשובה. לעניות דעתי, הגמרא היססה ללמוד מהפסוק אשר יעשה אותם אדם וחי בהם, בגלל שבספר יחזקאל משתמע שהשבת איננה בכלל המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. עד כאן ברור? שהרי בספר יחזקאל נאמר, שעם ישראל עבר על המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ואת שבתותיי חיללו מאוד. אם אתה צריך לציין את השבת בפני עצמה, משמע שהשבת איננה בכלל המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. וזה מסביר מדוע הגמרא התלבטה מאיזה פסוק להוכיח שפיקוח נפש דוחה את השבת. האם עד כאן ברור? יופי. טוב. מישהו עוד לא, יש עוד מישהו שזה לא ברור לו? אני אחזור על זה, אה? טוב. טוב, אם לכולם ברור, תוציאו דפים, יש בוכה. מה? טוב, בסדר, נוותר הפעם. טוב. לא, אבל גם אלה, גם הגולשים צריכים להוציא דף. טוב. ויקראו בית ישראל את שמו מן, והוא כזרע גד לבן, ותעמו כצפיחת בדבש, ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם אלוה העומר ממנו למשמרת לדורותיכם, למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר, והוציאו אתכם מארץ מצרים, ויאמר משה לאהרון, קח צנצנת אחת ותן שמה. מלוה העומר מן, והנח אותו לפני השם למשמרת לדורותיכם. כלומר, יש כאן מצווה מיוחדת, לקחת צנצנת של מן ולהניח אותה לפני השם. מה זה לפני השם? איפה זה? במשכן. בשלב הזה המשכן כבר היה קיים?
האוהל של משה.
האוהל של משה זה נקרא לפני השם? אז אפשר להגיד כמו שאני אמרתי בשיעור הקודם, שבאמת הם כבר עשו מזבח. הוא המקום שבו הענן היה יורד. אבל ייתכן הרבה יותר פשוט לומר, כפי שכל המפרשים אומרים, שהפסוק הזה לא נאמר באמת כאן, אלא הוא נאמר אחרי שהמשכן הוא כאן. למה הוא שובץ פה? כי הוא שייך לעניין של המן. אז התורה רוצה לגמור את הנושא, לכן מכניסה פה כל מה ששייך למן. אבל באמת, כרונולוגית, זה לא נאמר בשלב הזה, זה נאמר הרבה יותר מאוחר. באיזה יום מן הימים, במדבר, השם ציווה את משה להגיד לאהרון, לקחת צנצנת ולניח אותו לפני אהרון. זה נקרא לפני השם, לפני השם, בכלל זה במקדש. צודק. לכאורה היה צריך לשים את זה במקום שכולם רואים. תשובה. במקדש זה המקום הבטוח ביותר שזה לא יתקלקל. זה דבר אחד. ב', אם צריך להוציא, יוציאו. למשל, חז"ל אומרים שירמיהו הוציא את צנצנת המן והראה את זה לעם. כן, מסופר בגמר. כן. למה לא? מה זה מה? שיקריבו קורבנות, מה בעיה? כן, הרי קורבן פסח יקריבו. קורבן פסח הם יקריבו. נו, אז למה שלא יקריבו את קורבנות? עשו על האש, אז עשו קורבן, לא? מה זה קורבן? זה לעשות על האש. אז עשו במה קטנה, לקחו שלושה אבנים, סידרו, כן, למה לא? מה, אנחנו יותר גרועים מבני נוח? הרי גם בני נוח מקריבים קורבנות, למה שאנחנו לא נקריב? איך הם ידעו איך להקריב? זה בכלל לא היה בעיה, זה היה חלק אינטגרלי של התרבות באותם הימים. מה שהם ידעו הם עשו, לקחו כבש, שחטו אותו, שמו את דמו על המזבח, הקריבו את חלבו ואכלו. מה כל כך מסובך? הרי אפילו קין והבל עשו קורבנות, איך הם ידעו איך לעשות? אני לא יודע, קין והבל, מן הסתם, הרי מה עשה הבל לפחות? לקח צון, שחט, הקריב, מה כל כך מסובך? לא, לא, לא. בסדר, אז הגיש, אז מה? אז זה משהו.
לא שחיצה ומנגל.
אתה אומר שהוא לא הרג את הכבשים?
יכול להיות שהוא הרג, אבל
לא בטוח,
גם יכול להיות שהוא לא הרג.
לא נראה. טוב, כאשר ציווה השם אל משה, ויניחהו אהרון לפני העדות למשמרת. אתם רואים במפורש, לפני העדות זה יכול להיות רק לוחות הברית. ויש כאן פסוק עוד יותר קשה. ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה. ברור שפסוק כזה לא יכול להיכתב בשנה הראשונה לצאת ממצרים. אז עוד לא היה ברור כמה זמן הם יישארו במדבר בכלל. נכון? לא היה ברור, היה מתוכנן שמיד אחרי מתן תורה הולכים לארץ ישראל. לפני תחיית המרגלים. זאת אומרת שהברור לחלוטין, וגם זה לפני חטא העגל, לא היה ברור בכלל שישארו אפילו שנה בהר סיני. זאת אומרת שהפסוק הזה נכתב הרבה יותר מאוחר, הוא נכתב אחרי 40 שנה. ברור? למה אני מציין את זה? כדי שתבינו כדי שנבין, איזה רעש הזה, כדי שנבין, כיצד חוברה התורה. כן? התורה היא לא נכתבה בהתחלה כרצף אחד, אלא, טוב, האמת היא זה מחלוקת תנאים, מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, אם התורה חתומה ניתנה, או מגילות מגילות ניתנה. אז הדרך שאומרת מגילות מגילות, אומרת שמשה מדי פעם כתב מגילה, נתן לישראל. עוד פעם מגילה, נתן לישראל. מי שאומר חתומה, התורה לא נכתבה בכלל בשנה הראשונה, אלא נכתבה בשנת ה-40. ואז משה עשה סיכום כללי, וכתב את הכל. במעמד הר סיני, מה ניתן? שום דבר. לא, גם זה לא.
רגע, הרב, יוצא איפה ש...
התורה. לא כתוב שום דבר. אני אסביר. מה ניתן בהר סיני? בהר סיני ניתנו... אני קודם כל רוצה להזכיר לכם משהו. ראיתם פעם אינפוזיה בחיים? האם ראיתם שהחולה שמקבל את האינפוזיה, יש לו על היד איזה פלסטר כזה, עם כל מיני צ'ופצ'יקים כדי להכניס את האינפוזיות כשצריך? לפעמים שניים, לפעמים שלוש אפילו. כן? כלומר, יש לו פתח פתוח, ברגע שצריך אינפוזיה, לא צריך כל פעם לחפש את הווריד, צ'וק, מכניסים, נכון? אז מה שניתן לנו בהר סיני זה 5 אינפוזיות. כלומר, 5 פתחים כאלה. בפתח האחד יכולים להיכנס עשרת הדיברות, בפתח השני תורה שבכתב, בשלישי תורה שבעל פה, ברביעי נביאים וכתובים, בחמישי התלמוד. זה גמרא מפורשת מסכת ברכות, מה שאני אומר. דף דלת עמוד א'. כן. יש שיטה שאומרת תורה חתומה ניתנה, ויש דעה שאומרת שתורה מגילות ניתנה. מה זה מגילות? שכל פעם משה היה כותב מגילה, נותן לישראל. ובשנת 40 אסף את הכל, עשה מזה ספר תורה. שיטה שנייה אומרת שמשה לא נתן שום דבר לעם ישראל במשך 40 שנה, ורק בשנה ה-40 הוא כתב את ספר התורה מתחילה ועד סוף. כן, מה? בכל מקרה, ברור שיש פה עריכה. עריכה אלוהית, אבל זה עריכה. כן.
לפי השיטה הראשונה.
כן.
אז יכול להיות שעם ישראל קיבל מגילה שבה כתובים דברים שלא קרו?
לא יכול להיות.
למה? הנה דוגמה.
לא. לפי הדעה הזאת, הם קיבלו מגילה שלא כללה את שני הפסוקים האחרונים. כן, נכון. וזה מה שקשה לקבל. לכן יותר סביר לומר שהתורה חתומה ניתנה. כלומר, ייתכן מאוד שמשה כתב לעצמו מגילות, אבל העריכה כוללת נעשתה בשנת ה-40. כן. אני אחזור על שאלתך, כיוון שלא כולם שמעוה, בוודאי לא הגולשים. אתה אומר כך, מהרמב״ם, בהקדמתו למשנה, כשהוא מסביר איך נמסרה התורה, שמשה אומר לאהרון ואהרון לזקנים וכו', משתמע שהכל כבר חתום וסתום. לא שזה משהו שמוסיפים סעיף פה או סעיף שם. עד כאן דבריך. תשובה. דברים אלה אינם נכונים כלל וכלל, ואני אסביר מדוע. לא, מה שאומר הרמב״ם ודאי שזה נכון. במיוחד שהרמב״ם לוקח את זה מהגמרא במסכת עירובין. זה לא הרמב״ם המציא את זה. כן. והגמרא במסכת עירובין מדייקת את זה מהפסוקים. כך שזה לא... ודאי שזה נכון, מה שאומר הרמב״ם. מה שלא נכון זה מה שאתה אמרת, מחילה מכבודך, מקווה שאתה לא נפגע. מה שכתוב בגמרא וברמב״ם, זה שמשה, זה תיאור כיצד משה לימד את התורה שבעל פה, לא את התורה שבכתב. ברור? תורה שבעל פה, מדי פעם משה אסף את בני ישראל, את אהרון ואת בניו, זה אמר, בוקר טוב, היום אנחנו נלמד הלכות בשר וחלב. למדו הלכות בשר וחלב. נכון, לא הייתה תורה שבכתב בכלל. תורה שבעל פה היא קדומה יותר מהתורה שבכתב. זה מובן. בסדר? אתן לך דוגמה. בספר במדבר. בפרשת מטות. אחרי המלחמה עם אנשי מדיין. עם מדיין. מסע הנקמה. אז מביאים כל הכלים, איך כתוב כאן, בפרק למד א', פסוק י' ד', ויקצוף משה על פיקודי החיל, שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה. משה מתרגז. למה הוא מתרגז? לא עשו את העבודה כמו שצריך. למה? הרגו את הגברים, לא הרגו את הנשים. כן? ויאמר עליהם משה, אחייתם כל נקבה? הרי דווקא אותן היה צריך להרוג, למה? הם הכתיעו את העם. אז אם כבר אנחנו יוצאים למסע נקמה, זה כדי להרוג את מי שיחתי. הן היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בשם על דבר פיור, ותהי המגפה בעדת השם. ועתה, עכשיו משה אומר, טוב, עכשיו מה עושים? הרגו כל זכר בתא, וכל אישה יודעת איש למשכב זכר הרוגו, וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם. ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת ימים, כל הורג נפש וכל נוגע בחלל תתחטאו ביום השלישי וביום השביעי אתם ושביכם, וכל בגד וכל כלי עור וכל מעשי עיזים וכל כלי עץ תתחטאו. כן, משה מלמד אותם כמה הלכות. הלכות קשות, את מי להרוג, את מי להשאיר בחיים, איך להיטהר ואיך לטהר את הכלים. בסדר? מיד אחר כך, ויומר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, פתאום אלעזר הכהן, שהוא תלמיד של משה, מתחיל לפתוח את הפה. זה מאוד מוזר. ועוד מה הוא עושה? הוא מורה הלכה בפני משה. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה, אך את הזהב, את הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת העופרת, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש ותהר, אך במנידה יתחטא, וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. וכיבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם, ואחר תעבו אל המחנה. כלומר, כאילו משה התחיל להגיד את ההלכות, עוצר באמצע, אלעזר שנמצא לידו ממשיך את ההלכות, ואחר כך עוד פעם משה אומר איך לחלק את השלל. מה קרה פה? חז"ל אומרים, משה כעס, כיוון שכעס, נתעלמה ממנו הלכה. אז הוא אומר לאלעזר, טוב, תמשיך. אני לא יכול, עכשיו אני מרוגז, תמשיך. ואז אלעזר ממשיך להגיד את ההלכות. עכשיו, מאיפה אלעזר יודע את ההלכות? לא מאותה שם, משה לא לימד אותו אז, נכון? אלא משה אותו, לימד אותו פעם אחת. הרי הוא אומר, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה. כלומר, אלעזר למד באוהל של משה שנים לפני כן כיצד מתארים כלים, ולכן הוא אומר את זה לעם. עד כאן זה ברור? עכשיו, כשהוא למד את זה, זה כבר היה כתוב בתורה? כן? זה עוד לא היה כתוב. זאת אומרת, תורה שבעל פה, קדמה לתורה שבכתב. כן, בבקשה. ביער סיני קיבלנו 5 אינפוזיות. זאת אומרת, כתוב ככה, עלה אליי ההרה וישם, ותנה אליך את לוחות האבן, והתורה והמצווה אשר כתבתי לאור אותם. אומרת הגמרא, לוחות האבן אלו 10 הדיברות. התורה זה מקרא, והמצווה זה משנה, אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים, לאור אותם זה תלמוד. מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. נכון? כך אומרת הגמרא. עכשיו אני רוצה להבין משהו. איך התלמוד יכול להינתן למשה? איך המשנה יכולה להינתן למשה? מי כתב את המשנה? רב יהודה הנשיא. הוא חי כמה זמן אחרי משה? הרבה זמן אחרי משה. נכון? 1,700 שנה בערך אחרי משה. אז קשה לומר שאדם שחי 1,700 שנה אחרי משה, פתאום אתה אומר, משה קיבל את הספר שלו. ודאי שלא. אלא מה זאת אומרת שהמשנה ניתנה למשה? שמאותה שעה הסוגיה מתחילה. הסוגיה שבסוף נכתבה במשנה התחילה בימי משה. זאת אומרת, לא שמשה למד איזושהי הלכה באותה שעה, אלא שמשה פתח, איך לומר, את הפייל, את פס היצור של המשנה. שיכתב במהלך הדורות, שיתברר במהלך הדורות. אותו דבר לגבי התורה, ולגבי התלמוד, ולגבי הנביאים וכתובים וכו'.
אפשר להגיד שירשם במהלך הדורות?
שירשם, ש...
זה כבר ניתן.
זה לא ניתן, מה? משה יודע איך מכשירים מיקרוגל?
כן?
לא, הוא לא יודע מה זה מיקרוגל בכלל.
הוא מבין תולדות. כלומר, אם היה לו מיקרוגל באותה שעה, הוא היה עושה תולדה.
אני חושב שלא, כי הוא עוד לא ידע שיש הלכות שבת בכלל. יותר מאוחר זה ניתן לו. אלא ניתנה לו היכולת, המסוגלות הפנימית, לדון בדברים האלה. זה הכוון.
מה זה אומר? שהוא קיבל דבר מהותי.
זהו, הוא קיבל את המהות. כלומר, אז לכן אני מדמה את זה לפתחי האינפוזיה. מכאן ואילך, כלומר, נחצבו בתוך הנפש שלנו צינורות, שדרכם אנחנו יכולים לקבל את כל חלקי התורה. ברור? בבקשה.
עשרת הדיברות כן נאמרו.
נאמרו, לא נכתבו. נכון? לא אף אחד. במעמד הר סיני שמעו את הכל, נכון? ומשה עלה אל ההר, ובסוף 40 יום, בי"ז בתמוז, ניתנו לו הלוחות. נכון? בלוחות היה כתוב, כן. ונשברו. אז אפילו זה לא ניתן. כן. האם הסוד גם ניתן? אני אגיד לך את האמת, הוא ניתן למשה ולא לעם. כן. יש על זה דרוש של הרב קוק במדבר שור, לכבוד חג השבועות, ואז הוא מסביר את זה. שם יש שתי בחינות. בהר סיני כתוב, וירד השם על הר סיני, וגם כתוב, ומשה עלה אל האלוהים. אז או שהשם יורד, או שמשה עולה. אז הוא אומר, השם יורד כדי לתת את התורה של כלל ישראל. ומשה עולה כדי לקבל את חלק הסוד של התורה שישראל עוד לא יכולים לקבל אותו. בסדר? אז למה היה צריך לשלוח את משה? כדי שאחר כך, כשיבוא הזמן שעם ישראל יהיה ראוי לקבל את הסוד, שלא יבואו אומות העולם להגיד, אי, זה גם שלנו. אלא יגידו, לא, יש כבר אחד מאיתנו שלקח את זה. שנאמר, עלית על המרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם. שבי, ראשי תיבות, שמעון בר יוחאי. בסדר? טוב, בואו נחזור לנושא קצת, יצאנו מהנושא. כיוון שיצאנו מהנושא, בצדק, יגיד לי הבחור היקר שיושב כאן, רגע, על האחרים סטית, כשאני שאלתי שאלה מחוץ לנושא, לא ענית. אז כדי שלא תהיה הטענה הזאת, נחזור לנושא. מה אתה רוצה? אתה שואל מה הקשר לשמעון בר יוחאי, כן?
אתה אומר לי שאין קשר לתשובה נושא.
אתה יודע מראש מה שאני רוצה לומר? אני לא יודע אם אתה יודע. אני חושב שזה מחוץ לנושא, ולכן אנחנו נמשיך. טוב. והעומר עשירית האיפה הוא. ויסעו, פרק י' ז' פסוק א', ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי השם. משמע שכל הסיפור הזה, שקראנו עד עכשיו, היה במדבר סין. כן. שנדע כמה זה עומר. לא, כי הרי למה אתה צריך לדעת מה זה איפה? נכון? בכלל, למה? הלכה למעשה, מתי אתה צריך לדעת כמה זה איפה? איזה קורבנות? מנחה, נכון? המנחות. המנחות, מודדים אותם בכלי של נפח. לכן אתה צריך לדעת מה זה האיפה. עכשיו, למה אומרים לך העומר עשירית האיפה הוא? כדי שתדע שהקרבת המנחה יסודה בירידת המן. כי הרי טעמי המצוות מקורן בסיפורי התורה, נכון? לפי מה שלמדנו כמה פעמים. לכן אתה צריך לדעת מאיפה המקור להלכות מנחות, מהסיפור של ירידת המן. יש יחס בין אכילת המנחה לאכילת המן. נכון, רש"י פה מביא את זה, אז מה? כי בהלכה לא עוסקים בטעמי המצוות. אבל צריך להבין שכאשר אתה אוכל מן המנחה, יש משהו מהמשך של המן. אגב, אפילו החלות של שבת נוהגים לשים מפה מתחת, מפה מעל, נכון? זכר למן. יש אפילו מנהג אצל יהודי צפון אפריקה, שהלחם של שבת מוסיפים בו כל מיני דברים נוספים, נכון? כדי שיהיה לו טעם שונה משל כל יום. בדיוק כמו שהמן, רש"י כותב מפורש, שהיה לו טעם שונה ביום שבת מאשר בימים אחרים. כלומר, יש הרבה דברים שהם ביחס לזה. כן? לכן כותבים את זה. אגב, מה זה היה המנחה? ממה זה היה עשוי? סולת ושמן, נכון? כשמקריבים את זה, אסור שיהיה שם חמץ, נכון? לוקחים את קומץ המנחה, מקריבים על גבי האש, מה עושים עם כל מה שנשאר? הכהנים אוכלים. איך אוכלים סולת, תגיד לי? ראית פעם יהודי שאוכל סולת? הוא עושה קוסקוס, נכון? זה כנראה המקור לזה שחלק גדול מהעדות אוכלים קוסקוס בשבת. יש כנראה קשר לדברים.
עם שמן?
כן, יש שם גם שמן. כן. יש גם בפורים, יש עדות שנוהגים לאכול עוגות שעשויות מסולת, נכון? סולת עם דבש וכו'. בפורים, נכון? מה הקשר בין פורים לזה? פורים זה מכוון, טוב, צריך ללמוד את זה, פעם נסברתי את זה, זה מכוון כנגד שולחן הפנים. כמו שחנוכה מקורו במנורה, פורים מקורו בשולחן הפנים. שם היה 12 לחמים שהיו עשויים ממה? מסולת. אז כנגד זה אוכלים עוגיות עשויות מסולת בפורים. כלומר, מנהגי ישראל יש להם שורשים, אל תחשוב. יש אפילו שורשים למנהגי האכילה של אחינו האשכנזים גם כן. עכשיו, פסוק א', ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי השם. ויחנו ברפידים, ואין מים לשתות העם. עכשיו, לפי הפסוק הזה, יוצא שכל השבעה ימים שבהם הם קיבלו את המן ועד השבת, כל זה קרה במדבר סין. כי הרי בתחילת פרק ט"ז, איך כתוב? ויסעו מאלים, ויבואו כל עדת בני ישראל את מדבר סין, אשר בין אלים ובין סיני, בחמישה עשרים לחודש השני, תאמר את מצרים. כלומר, כל השבעה ימים האלה הם היו במדבר סין. הם הגיעו בחמישה עשר יום לחודש השני, יוצא, והמן התחיל לרדת למחורת בבוקר, כלומר בשישה עשר לחודש אייר, ואז יוצא שכף ב' באייר היה יום שבת. נכון? כי הרי שבעה ימים הם ישבו באותו מקום, וביום השביעי לא ירד מן, אם כן כף ב' באייר היה יום שבת. ומזה למדו חז"ל שיציאת מצרים הייתה ביום חמישי בשבוע. פשוט אפשר לעשות חשבון. נכון. זה בהנחה שניסן היה מלא. וסביר שהוא היה מלא מכל מיני סיבות. טוב. בעיית המים? היה להם נודות עם מים. הגיעו למערה, שתו מים. הגיעו לאלים, היו 12 עינות מים. לפני שיצאו מאלים, לקחו איתם נודות. הגיעו למדבר סין, כנראה שבמדבר סין היו מעיינות. בסדר? עכשיו, ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם. כמה מסעות היו בין מדבר סין לבין רפידים? מסעיהם זה לפחות שניים. אני לא מבין. הם היו במדבר סין, הם מגיעים לרפידים. אומרים לך שבין סין לרפידים הם נסו למסעיהם. משמע שיש לפחות שתי תחנות, זה שון רבים, נכון? לא כתוב למסעם, כתוב מסעיהם. אז משמע שבין סין לבין רפידים יש לפחות שתי תחנות. מה הן? אלוש ודופקה. נכון? איך אני יודע? במסעי, נכון? למה בדברים? ובמדבר. בסוף ספר במדבר יש פרשת מסעי, ושם כתוב מפורש, ויסעו ממדבר סין ויחנו באלוש. ויסעו מאלוש ויחנו בדופקה, ויסעו מדופקה ויחנו ברפידים. אם כן, מה שכאן התורה אומרת למסעיהם בקצרה, הכוונה לאלוש ודופקה, המוזכרים בפרשת מסעי. אז אם אנחנו נניח שהם נסעו, אם כן, בכף ג' ביער, נחו לפחות יום אחד, כף ד' ונסעו עוד פעם בכף ה' ונחו בכף ו'. לפחות יום אחד לנוח.
יום אחד נוסע, יום אחד נוח.
אני אומר, זה מינימום. אני גם אומר, אני גם מוכיח בהמשך שזה מקסימום. אבל נניח, כן, נוסעים. הרי מדובר פה על מיליוני בני אדם, כן, לא מדובר על קבוצה קטנה. מיליוני בני אדם, אנשים, זקנים, טף, בהמות, הכל. וכל זה צריך לזוז. אי אפשר להתקדם הרבה. כן? אז הם נוסעים יום אחד, נחים יום אחד. אי אפשר יותר מזה. אז יוצא לפי זה ש... כף ג' נסעו, כף ד' נחו באלוש, כף ה' נסעו, כף ו' נחו בדופקה, כף ז' נסעו, הגיעו לרפידים. נכון? בכף ז' הגיעו לרפידים. מה קורה ברפידים? בכף ז' ביער. וירב העם עם משה, ויאמרו תנו לנו מים ונשתה, ויאמר להם משה, מה תרימו נעמדים, מה תנסו את השם, ויצמא שם העם למים, וילן העם על משה. ויאמר, למה זה הילידתנו ממצרים להמית אותי ואת בדי ואת מקנאי בצמא? ויצעק משה אל השם ולאמור, מה יעשה לעם הזה? עוד מעט תוסקלוני. ויאמר השם אל משה, עבור לפני העם, וקח איתך מזקני ישראל, ומתך אשר יקטע בו את היאור, קח בידיך והלכת, הנה מי עומד לפניך שם על הצור בחורב. רואים שהר חורב הוא לא רחוק. ויקטע בצור, ויצאו ממנו מים, ושתם. ויעש כן משה לעיני זקני ישראל, ויקרא שם המקום. מסע ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם למור, יש שם בקרבנו עם עין. ויבוא עמלק. כלומר, באותו יום שהעם דורש מים ואין לו מים, ואז משה צריך להקות בסלע כדי להוציא להם מים, בדיוק באותה שעה בא עמלק. מה הוא עשה פה עמלק? סתם ככה, סתם מסתובב באזור. המלאק חיפש מים, אתה אומר. יכול להיות, יכול להיות. אבל למה בכלל הם היו פה? כלומר, מה יש להם לעשות ברפינים? אלא מה תאמר? זה האזור שבו הם נמצאים ממילא. אפשרות. אפשרות אחרת, שהמלאק היה בדרך גם כן. בני ישראל הם בדרך, גם המלאק בדרך. ישראל? למה? לכנען. למה שהם היו בדרך לכנען? אפשרות אחת. המלאק
בדרך לאן?
זהו, זו השאלה לאן. יש תיאוריה של בליקובסקי. הוא טוען שהמלאק היה בדרך למצרים. בליקובסקי היה איש מדע, חברו של אלברט איינשטיין. הנכדה שלו חזרה בתשובה והתחתנה עם הרב דוקי בן ארצי. מכירים? אתה לא מכיר את הרב דוקי בן ארצי? כמה זמן אתה במכון? נו, אז איך אתה לא מכיר את הרב דוקי בן ארצי? וואלה. טוב, אז אתה בעזרת השם תכיר אותו. בקיצור, וליקובסקי היה איש מדע שהיו לו כל מיני רעיונות קצת מוזרים, לומר את האמת. חלקם התבררו עם הזמן כנכונים. חלקם עדיין מחכים להוכחתם. והוא התעניין הרבה מאוד בסיפורי הקדמונים, כולל סיפורי התורה. והוא נתן כל מיני הסברים פיזיקליים, למשל לקריאת ים סוף, לעשר מכות, כל מיני דברים. אחד הדברים שהוא טוען, וצריך לראות את הראיות לזה, שהעם הנקרא אצל הקדמונים חיקסוס, שמלך במצרים בערך משהו כמו 500 שנה, העם הזה הוא עמלק. ולפי הקרונולוגיה שלו, בדיוק בשעה שישראל יצאו ממצרים והשאירו את מצרים במצב של תוהו ובוהו, באו עמלק וכבשו את מצרים. אז בדרכם אל מצרים הם פוגשים את בני ישראל שיוצאים ממנה. טוב, תיאוריה אפשרית. יש מה לדבר על זה. האם זה משכנע או לא משכנע? יש לו ספר על זה. מאיפה הוא בא? או מכנען, או מהמדבר. איך תדע מאיפה הוא בא? כן. אז אתה אומר, זהו. לכאורה, הוא לא צריך להילחם, שיעזוב אותנו בשקט, מה הוא רוצה? נכון? לכן יש טענה נגדו. עברת לידינו, יאללה, תמשיך. מה אתה צריך להילחם? בדיוק. ויבוא עמלק, ויחם ישראל ברפידים, ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים. עכשיו, השאלה היא, איך ייתכן שעמלק הצליח להילחם בישראל? עם שיצא ממצרים, פרעו מפחד מן העם הזה, ועמלק לא מפחד מישראל. נוסף על כך, לפי מה שאנחנו ראינו, היה ענן השם שם. ולפי המדרשים לפחות, הענן הקיף את העם. הרי כתוב, ויסעו בני ישראל מרעמסי סוכותה, שמאותה שעה כבר היה להם ענני כבוד. אם יש ענני כבוד, איך אפשר להיכנס לתוך הענן? מה אתה אומר? אז אתה אומר משהו יפה. התלוננו, ככה התנהגו לא יפה, אז כבר הענן הסתלק. כן, יכול להיות שיש סיבה. נכון, יש מדרשים שאומרים שזה לא יפה, זה עונש על זה שהם התלוננו, אמרו, יש השם בקרבנו עם עין. יש אפשרות נוספת, וזה גם מובא במדרשים, שהוא פגע באלה שהיו מחוץ לענן. אלה שהענן היה פולטם. כתוב, ויזנב בך, כך כתוב בספר דברים, נכון? ויזנב בך, כל הנחשלים אחריך. מי הם הנחשלים? חז"ל אומרים שבט דן. מה היה לשבט דן? הם היו עובדי עבודה זרה. שהיה להם איתם פסל מיכה המפורסם. ואז יוצא שבמצב הזה, שבו יש אנשים בים ישראל שעושים בעיות, בא עמלק להילחם דווקא בדפוקים, ומשה מגייס את הצבא בשביל מה? בשביל להציל את הדפוקים שבישראל. זה מלמד על משהו. מה זה מלמד? שעם ישראל הוא עם סגולה. יש לו סגולה פנימית. ולכן אל תאמר, אנחנו נעשה מאמץ רק בשביל הצדיקים. עד רבה. אלה שהם לא כל כך צדיקים, שבגללם הבעיות, בשבילם אתה צריך למסור את הנפש. משה עושה את זה המון פעמים. זו הפעם הראשונה שאני רואה שהוא עושה את זה. גם בחטא העגל, משה עושה את זה בעצמו. אבל פה משה מגייס צבא לצורך זה. נכון? למה עמלק נלחם בנו? פשוט מאוד. כי עמלק הוא הפוך לישראל. הוא ההפך של עם ישראל. למה הוא ההפך של עם ישראל? אנחנו למדנו את זה בספר בראשית, נכון? כשלמדנו על תמנע. תמנע הייתה פילגש לאליפז, ותלד לאליפז את עמלק. נכון? מה פירוש עמלק אגב? זה עם לקוי. הם לא מעצמו כלום. הוא פונקציה של עם ישראל. בדיוק, הוא הצל שלנו.
למה נלחם לו לכתחילה?
זה עם, עלק. מה? למה אנחנו לא נלחמנו בו לכתחילה? לא היה לנו כוח. לא כוח.
אבל אם היה כוח, היינו נלחמים בו לכתחילה?
כן. כן, כתוב בספר שמואל, נכון? ששמואל מצווה על שאול לצאת לקראת עמלק. ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא להילחם בעמלק, מחר אנוכי... אגב, הייתה עוד מלחמה לפני כן של עם ישראל, נכון? בקריאת ים סוף. שם נאמר, השם יילחם לכם ואתם תחרישו. ופה משה מצווה להילחם. הוא לא אומר השם יילחם. מה ההבדל בין שתי המלחמות? כן, כלומר, זה מאוד מוזר, שבמלחמה הראשונה משה אומר, תנו לקדוש ברוך הוא לעבוד, במלחמה השנייה משה אומר, אנחנו נלחם. ההסבר הוא פשוט. בשלב הראשון, עם ישראל לא היה זכאי. אם אתה לא זכאי, הקדוש ברוך הוא עושה את העבודה בשבילך. אם אתה זכאי, כבר קנית קצת זכויות, אז אתה גם רשאי להילחם בעצמך. נכון? זה ההיגיון. מה? אם אתה לא זכאי, אז השם נלחם לך, נכון. לא, זה פחות טוב. כי אז זה סתירת לחי. אומרים, אתה לא יכולת, לא היית זכאי, אז תשב בשקט, כי אם אתה תתערב, יהיה כתרוג עליך. נכון? יותר טוב שאתה נלחם בעצמך. לפי הכלל הידוע, כל עבודה מלוכלכת שאתה יכול לעשות בעצמך, אל תבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשה אותה בשבילך. נכון? וכידוע, דוד המלך אמר, ארדוף אויביי, והסיגם, ולא אשוב עד כלותם. דוד היה יוצא למלחמה, מכסח את הצורה לאויבים. ואז מבסוט חוזר הביתה. אחר כך באו אסה ויושפט. אסה היה נלחם, אבל לא היה לו כוח לרדוף. אמר לקדוש ברוך הוא, לי אין כוח לרדוף, אתה בעצמך תעשה את זה. ויושפט אמר, יש לי רק קושי כוח להילחם. והקדוש ברוך הוא היה עוזר לו. חזקיהו מלך יהודה, גם הוא היה צדיק. הוא אומר, אין לי כוח אפילו להילחם, אני עולה על מיטתי ואתה עושה, והקדוש ברוך הוא עזר לו. עכשיו, שים לב שזה נפילה. כן? כך כתוב באיכה רבה, שזה אחת מה-36 נפילות שהיו לעם ישראל לפני החורבן. אחת מהן זה שכבר לא היה כוח להילחם, והקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות בשבילנו ניסים. שמה תגיד, בחורי ישיבה לא לומדים איכה רבה, נכון, אבל את מסילת ישרים הם לפחות קוראים, לא יודע אם לומדים, אבל לפחות קוראים. במסילת ישרים, בשער הנקיות, בפרק על הנקיות, הוא אומר שכיוון שדוד היה נקי הדעת, היה יוצא למלחמה, ואומר, לא אשוב עד כלותם, שלא כעשה ויהושפט וחזקיה, שלא היו נקיים כל כך כמו. אז משמע שזה שהשד נלחם בשבילך, זה מדרגה פחותה. בסדר? רגע. עכשיו יוצא לפי זה שאם בקריאת ים סוף השם נלחם לנו, וכאן משה מחליט שהוא נלחם, סימן שעם ישראל כבר התעלה. כן? מאז שיצאנו ממצרים יש קצת יותר עלייה. יש עלייה, יפה. אבל אז זה סותר פירוש של הרבי מלובביץ' הזה. הרבי מלובביץ' אומר ככה, שמלחמת פרעה נגדנו הייתה מלחמה צבאית בלבד. הוא רצה את העבדים שלו. מלחמה כזאת לא כדאי להם ישראל להילחם. שהשם יעשה את העבודה. אבל מלחמת המלאק הייתה מלחמה רוחנית. מלחמה רוחנית, אנחנו יוצאים בעצמנו למלחמה. כן? אבל זה ההפך מפשט הכתוב. עם כל הכבוד למי שאמר את הפירוש הזה. עכשיו, כן. כן. שחררת את השאלה. חזר. על הפי שלום, זכותו גנאי.
אפילו לאותם כביכול רשעים, הוא עזר להם בכל, נכון?
נכון.
נכון. זה ממש חשוב, זה מדבר אתם מדבר גדול. למה לא כתוב את זה מפורש?
למה זה לא כתוב מפורש מה שאני אמרתי? פשוט מאוד. לתורה יש מגמה משלה. יש דברים שהתורה מדגישה, ודברים שהתורה לא מדגישה. כי יש היגיון לסיפור. הסיפור מלמד אותך את סדר ההיסטוריה, יד השם בהיסטוריה. ויש דברים שהם חשובים, אבל הם נלווים, הם לא עיקר הנושא. זה כמו שכשאדם מעביר שיעור, לפעמים הוא מזכיר כל מיני דברים בצד. אבל אין עניין להתעמק בדברים המוזכרים בצד. כפי שהודגם כבר מספר פעמים אפילו בשיעור הזה. נכון. עכשיו, בואו נחזור לנושא. כן. כן. נכון. אז צריך להבין מה זה כולו וכולו. בסדר? הלאה. ויאמר משה ליהושע. בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק. באיזה יום זה היה? בכ"ז באייר, נכון? מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. מה זה מחר? כ"ח באייר. זאת אומרת שהניצחון הצבאי הראשון בהיסטוריה לעם ישראל היה בכ"ח באייר. ככה זה יוצא, נכון? זה מלחמת עמלק. מי השני שעשה מלחמה בעמלק? שמואל הנביא. הוא זה שציווה על שאול לצאת להילחם בעמלק. מה יום ההילולה של שמואל הנביא? כ"ח באייר. נכון? ומה עוד עשה שמואל הנביא בחיים שלו? הוא המליך מלכים. איפה היא העיר של המלוכה בישראל? עיר המלוכה בישראל, איפה זה? כן. איפה עיר המלכות? איפה העיר של הממלכה של עם ישראל? איזה עיר זאת? חיפה? יפה. כן או לא? אתה אומר את זה מסברה או בישם הדיבור? איפה המלכים הולכים בעם ישראל? באיזה עיר? בתל אביב? ירושלים, יפה. אז זאת אומרת, שמואל הנביא הוא זה שהעמיד את המלכות בישראל, המלכות שייכת מבחינה גיאוגרפית ירושלים, והוא גם זה שקבע את מקום המקדש. נכון? איפה המקדש? באיזה עיר? ירושלים, יפה. זאת אומרת שיש קשר, יש יחס בין האישיות של שמואל לבין העיר ירושלים, ויש גם קשר בין שני הדברים האלה לבין מלחמת עמלק, וזה שלושת המצוות שנצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להעמיד מלך, להחריד זרעו של עמלק ולבנות בית הבחירה, וכל זה קשור לכ"ח באייר. לכן הצנחנים של צה"ל שחררו את ירושלים ביום כ"ח באייר. יפה, אתם מבינים שהזמנים האלה יש להם סדר מקדמת דנא, ולכן לא בכדי לפי הקבלה יום ירושלים הוא גם חסד שבמלכות, כלומר הופעת חסד עליון בראשית המלכות של עם ישראל, ולכן זה צריך להיות בכ"ח באייר, כמו שאמר הנביא, על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, כלומר הר בנותה ריקון האייר, עלי לך מבשרת ציון, כלומר לבסס את ציון, את מדינת ישראל, הרימי בכוח, כלומר בכ"ח, קולך מבשרת ירושלים. כל טוב.